זבחים דף קי"ח, מתחילים בעזרת השם בנקודתיים למעלה. במשך 40 שנה שם ישראל נדדו במדבר אחרי יציאת מצרים, עד שזכו לכונן את הפרה של ארץ הקודש, ארץ ישראל. רוב עם ישראל לא זכו שיעשו להם ברית מילה. מכיוון שלא זכו שיהיה להם ברית מילה, ויש דעה במסכת קידושין דף למד זין, שהסיבה הזאת לא יכלו להקריב קורבן פסח במשך רוב השנים שהם היו במדבר. עכשיו, עם העניין הזה, אנחנו למעשה ניגש לגמרא, ותכף נחזור למציאות הזאת של ההיעדר של הקרבת קורבן פסח בזמן שעם ישראל לא היו נימולים. לא עשו להם ברית מילה. למעשה למדנו בברייתא את דעתו של רבי שמעון, שסובר שבבמה של ציבור, הרי בזמן שהיה אפשר להקריב קורבנות בבמה, שזה אומר לא במשכן או בבית המקדש, אלא בבמה, אם זה במה ציבור, זה במה שכל עם ישראל ביחד הקריבו בה, או שזה במת יחיד, במה שכל בן אדם פרטי יכל לבנות לעצמו ולהקריב קורבן בחצר שלו בבית, או על ראש הגג של ביתו. באותה תקופה היו קורבנות שהקריבו בבמה של יחיד, והיו קורבנות שהקריבו רק בבמה של כל הציבור. רבי שמעון מתייחס לקורבן שהקריבו בבמה של ציבור. איזה קורבנות יכלו להקריב בבמה של ציבור? אמר מר, רבי שמעון אומר וכולי, הוא למעשה אומר שבבמה של הציבור, במה גדולה, היה אפשר להקריב רק קורבן פסח, או קורבנות שקבוע להם זמן, כמו קורבן תמיד, קורבן מוסף, כאלה קורבנות. שואלת הגמרא, מה הייתה עמד רבי שמעון? מאיפה לוקח רבי שמעון מקור לדבריו, שלא הקריבו קורבנות אחרות, חוץ מקורבן פסח וקורבן שקבוע לו זמן, בבמת ציבור? וכאן הגמרא מגיעה לנקודה שבזה פתחנו את השיעור. דכתיב, הפסוק מספר, סופר בכלל בספר יהושע, אחרי שכבר נכנסו עם ישראל לארץ ישראל, ויעשו בני ישראל את הפסח בגלגל. כשהמשכן עמד במקום שנקרא גלגל, שזה היה המקום שלו, שם הוא עמד באותו רגע שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל, כל הזמן הביניים עד שגמרו לכבוש את הארץ ולחלק אותו לשבטים, באותו זמן עם ישראל הקריבו קורבן פסח בגלגל. שואלת הגמרא, פשיטה. נו, ברור שהם הקריבו קורבן פסח בגלגל. למה שהם לא יקריבו? וכאן אנחנו בעצם מגיעים למה שפתחנו. זה אפשר להבין, מתי שעם ישראל היו במדבר במשך כל השנים, הם באמת לא הקריבו קורבן פסח. למה הם לא הקריבו קורבן פסח? כי הם לא היה להם ברית מילה לרוב מעם ישראל. אבל עכשיו, הרי יהושע בן נון עשה ברית מילה לכל עם ישראל. אז למה עכשיו צריך לחדש לנו שהם יקריבו קורבן פסח? זה הרי פשוט. אלא מה לומדים מזה? אלא, אקא משמלן, דחובות כאין פסח ודקרב. הלאו כאין פסח לא קרב. מה שהפסוק בא להדגיש לנו, שבגלגל יקריבו קורבן פסח, הגלגל, כשהמשכן היה בו, היה לו למשכן מעמד של במת ציבור. דהיינו במה שכל עם ישראל מקריבים בה את הקורבנות. ואיך שהסברנו לפי דעת רבי שמעון, אפשר להקריב בו קורבן פסח וקורבנות ציבור שקבוע להם זמן, כמו קורבן שיש לו זמן קבוע להקריב אותו בבוקר, קורבן תמיד של שחר, קורבן שהזמן שלו קבוע להקריב אותו כל ערב, קורבן תמיד של בין הארבעים. קורבן מוסף שמוסיפים בשבת, בראש חודש, במועדי ישראל. זה קורבנות שקבוע להם זמן שהם דומים לקורבן פסח. התורה באה ללמד אותנו שכל קורבן שדומה לקורבן פסח הקריבו בגלגל. קורבנות שלא דומים לקורבן פסח לא הקריבו בגלגל. זאת אומרת, גלגל שזה במת ציבור, אפשר להקריב רק קורבן פסח וקורבן שקבוע לו זמן, כמו שהסביר רבי שמעון. אומרת הגמרא, ואידך, יש את הדעות שחולקים על רבי שמעון, והם סוברים שבבמה ציבור הקריבו גם קורבנות שלא קבעו עליהם זמן, מה הם יסבירו? מה באמת התורה באה להדגיש בזה שכתוב שיקריבו קורבן פסח בגלגל? זה הרי פשוט. עונה הגמרא, זה לא כזה פשוט. מבאי עלי לכדי רבי יוחנן. הם זקוקים לדגש שעשו את הקורבן פסח בגלגל בשביל החידוש שחידש רבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן משום רבי בנה, הראל מקבל הזעה. אדם שלא עשו לו ברית מילה, והוא נטמע, הוא השתתף בהלוויה, הוא היה באולם הספדים, הוא נטמע תומת אוהל, ושהמת היה בתוך האולם, והוא טימה את כל מי שנמצא באולם. בזמן שבית מקדש קיים, או על כל פנים בזמן שהמשכן קיים, בזמן שבמת ציבור קיימת, הוא היה הולך לטהר את עצמו במשך 7 ימים. כאשר ביום השלישי, מתוך 7 ימים האלה, וביום השביעי לשבעה ימים האלה, הוא היה מקבל הזעה, דיינו, היו מזים עליו מהמים של אף שירבבו בו את אפר פרה אדומה. בא רבי בנה עם חידוש ואומר, לאדם בא ורוצים לעזות עליו אפר של פרה אדומה, בשביל לתאר אותו מתומת מת. ואז הוא צועק, למה לעזות עליי אפר של פרה אדומה, אם לא עשו לי ברית מילה? ככה הוא אומר. אז בא רבי בנה ומחדש, אפילו של אותו אדם לא עשו ברית מילה, בכל זאת מזים עליו אפר חטאת. מה הקשר בין ההלכה הזאת, שאפשר לעזות אפר פרה אדומה, על אדם שלא עשו לו ברית מילה, לפסוק שאומר שעם ישראל עשו את הקורבן פסח בגלגל? מה באמת ההסבר? ההסבר הוא מאוד מאוד מרתק. למעשה, כשעם ישראל עלו לארץ, רובם היו לפני ברית מילה, שקוראים לזה מולים או ערלים. הם היו ערלים, הם לא נימולו. הם כולם היו ערלים. ובזמן של המדבר, באמת הם לא יכלו להקריב קורבן פסח, כמו שכבר אמרנו, אותם שהיו ערלים. כתוב, כל ערל לא יאכל בו, לא יכולים להקריב קורבן פסח לאדם שלא יכול לאכול מהקורבן. ובכן, כשהם נכנסו לארץ ישראל, באיזה תאריך הם נכנסו? הם נכנסו לארץ ישראל, ביוד בניסן הם עברו את הירדן. יוד בניסן. עכשיו, אחרי דרך כל כך ארוכה, הם היו צריכים להתאושש. לא יכלו ישר שעשו להם ברית מילה. סכנה. חיכו ליוד א' ניסן, אז עשו להם ברית מילה. אם נאמר שרק ביוד א' ניסן, יזו עליהם פעם ראשונה מהמים של אפר פרה אדומה, אז זה אמור להיות היום השלישי לטהרתם, ביום השלישי וביום השביעי מזים. אז יוד א' זה היום השלישי, יוד ב' זה היום הרביעי, יוד ג' זה היום החמישי, יוד ד' זה היום השישי, ובתת ו' בניסן, אחרי שכבר נסתיים ליל הסדר, רק אז יזו עליהם פעם השנייה ביום השביעי לטהרתם, ורק אז הם יהיו טהורים. נו, ומה יהיה עם קורבן פסח? לכן מחדשת לנו התורה, אפשר לקרוא לזה, הספר יהושע, שעם ישראל הקריבו קורבן פסח בגלגל, כדי ללמד אותנו שיכלו לעזות עליהם גם כשהם עדיין היו ערלים. אז למרות שעדיין לא עשו להם ברית מילה לפני י' א' בניסן, כבר עזו עליהם מאפר פרה אדומה תוך כדי שהם עדיין ערלים, כדי שבי' ד' בניסן, אחרי צהריים, והיו תיאורים, יוכלו להקריב בשבילהם קורבן פסח. וזה מה שתורה מחדשת, שהקריבו קורבן פסח בגלגל, אתה שומע? אפשר לעזות מי חטאת, דהיינו את המים שמורב בהם אפר פרה אדומה, גם על אדם שלא עשו לו ברית מילה. זה החידוש. אומרת הגמרא, תנא תנא קמי דרבדא בר אהבה, בזמן של האמוראים, שזה היה תקופה אחרי הדור של התנאים, שהם היו מייסדי המשניות והברייתות, בתקופה של האמוראים, כל אמורה ואמורה ידע את כל 6 סדרי משנה בעל פה. ברייתות הם לא היו צריכים לדעת, כי לא כולם נגעו הלכה למעשה. היו כאלה שהתפקיד שלהם היה לשנות ברייתות בפני החכמים. אחד מאלה שנה ברייתה לפני האמורה הדגול רב עדה ברעבה. הוא אומר לו, לפי דעת רבי שמעון, אין בין במה גדולה לבמה קטנה, אלא ההבדל בין במה גדולה לבמה קטנה זה הבדל של פסח וחובות הקבוע להם זמן. נשמע בסדר גמור, כן? בקורבן, בבמת ציבור, בבמה גדולה, אפשר להקריב קורבן פסח, וגם את כל הקורבנות ציבור שקבוע להם זמן מתי מביאים את הקורבן הזה, כמו תמיד של שחר, תמיד של שבן ארבעים, כמו שביארנו בדעת רבי שמעון, אבל בבמה של יחיד, בבמה קטנה, אי אפשר להקריב קורבן פסח, אי אפשר להקריב קורבנות שקבוע להם זמן, וזה בדיוק מה שבעצם אומר רבי שמעון, רק הוא בברייתא הזאת בא להגיד שזה ההבדל בין במה גדולה לבמה קטנה. בסדר? אמר לי, תתרגם מתניתך. אתה צריך לתרגם את הברייתא שאתה עכשיו למדת, לא לכתוב את זה ככה בצורה ממש גורפת כמו שקוראים לזה, אלא אתה צריך לצמצם את ההסבר בעצם בברייתא הזאת למקרה מסוים. זה שבבמה גדולה אפשר להקריב חובות שקבוע להם זמן לעומת במה קטנה שלא, על איזה קורבן מדובר? איזה קורבן בבמה גדולה מקריבים ובבמה קטנה לא מקריבים? בוא אני אגיד לך את הדוגמה היחידה שיש. תתרגם את הברייתא שזה מדובר פה בעולת חובה. רק בקורבן עולה, שקורבן עולה יכול להיות גם נדבה וגם חובה. אדם יכול להתנדב, יום אחד להגיד, הרי עליו קורבן עולה, ובזה הוא מחויב להביא קורבן עולה לבית המקדש. יש מקרים שחייבים להביא קורבן עולה. זה מקרים ציבור, שקבוע להם זמן, כמו קורבן תמיד. זה לא אחד מסוגי הקורבנות, אלא זה הזמן של הקורבן, שמקריבים אותו תמיד. אבל איזה סוג קורבן זה? זה קורבן עולה. תמיד היו מקריבים קורבן עולה. ולמעשה הקורבן הזה, הוא עולה, עולת חובה. והוא ההבדל בין במה גדולה, במה ציבור, לבין במה קטנה, שזה במת יחיד. שעולה, שזה קורבן שקבוע לו זמן, עולת חובה, מקריבים בבמה גדולה ולא בבמה קטנה. אדם לא יכול להקריב בבמה הפרטית שהוא בנה לעצמו בחצר, את הקורבן של כל עם ישראל, תמיד של שחר, או תמיד של בן ארבעים, או מוסף, כמו שכבר פירטנו. דעיקה, עולת נדבה, שהיא בעצם הצד הכנגד. עולת חובה אפשר להקריב בבמה גדולה. עולת נדבה אפשר להקריב בבמה קטנה. רק בבמה קטנה אפשר להקריב רק עולת נדבה ולא עולת חובה. דהי חטאת, כי אם תרצה לומר שמדובר פה בחטאת ציבור שקבוע על הזמן, יש מחטאות שקבוע להם זמן רש"י מפרט, מאיקה, מאיקה, חטאת נדבה, יש גרסה, חטאת נדבה מאיקה, לא שייך שיהיה מושג שנקרא חטאת נדבה. כל חטאת היא מגיעה בגלל חובה. יש בגלל שאדם עשה חטא, ויש בגלל שזה זמן שהתורה כותבת שבתאריך הזה צריך להביא קורבן חטאת, אבל המחנה המשותף בין כל קורבנות החטאת שקיימים, שהם כולם קורבנות חובה. לא שייך שבן אדם מתנדב להביא קורבן חטאת. אומרת הגמרא, הגמרא למעשה הבינה שהכוונה היא שאין מקרה של חטאת נדבה שיקרב בקטנה, ולכן מה תגיד, ההבדל בין במה גדולה לבמה קטנה זה גם קורבן חטאת, שבבמה גדולה מביאים קורבן חטאת חובה ובבמה קטנה מביאים קורבן חטאת נדבה? לא, כי אין חטאת נדבה, אז לא יכולים להביא את זה בבמה קטנה. שואלת הגמרא, למה אתה מדבר אבל רק קורבן עולה? למה רק קורבן עולה יש הבדל בין במה גדולה לבין במה קטנה? ולא כמה? במנחת חובה. אולי נגיד שההבדל בין במה גדולה לבין במה קטנה זה במנחה. בסולת שהיום מביאים. בבמה גדולה היו יכולים להביא מנחת חובה. אולי נאמר שזה ההבדל למעשה מנחת חובה, כמו מנחת חביתין. חביתין זה היה השם של המנחה שהכהן גדול היה מביא כל יום, שזה מנחת חובה. שזה מביאים רק בבמה גדולה ולא בבמה קטנה. אומרת הגמרא, די ככה ביטין, כסבר אין מנחה בבמה. אתה יודע למה הוא הביא רק את ההבדל בין במה גדולה לבין במה קטנה בקורבן עולה ולא במנחה? מכיוון שלדעתו אין מנחה בכלל בבמה. אז אתה לא יכול להגיד שזה ההבדל בין במה גדולה לבמה קטנה, מנחת חובה ומנחת נדבה. טוב, למעשה למדנו במשנה שמתי שעם ישראל באו לשילו וכולי. המשנה בעצם נתנה לנו המחשה איך היה נראה המשכן כשהוא עמד במקום שנקרא שילו, משכן שילו. הקירות שלו היו עשויים מאבנים, והתקרה שלו הייתה עשויה מאותם היריות שהיו מכסים את המשכן בזמן שהמשכן נדד במדבר וכשהיה בגלגל. שואלת הגמרא מינה אני מילי, מאיפה המקור לזה שהמשכן בשילו, הקירות שלו היו מאבן והגג היה מיריות? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, המקור הוא מהפסוקים הבאים. כתוב אחד אומר, פסוק מספר, אחד מהסיפורים המרגשים של עם ישראל, שחנה נדרה נדר, שכשיוולד לבן, תביא אותו להשם, והיא באמת נפקדה. פסוק מספר, ותביאהו בית בית, בית, בית השם שילו. חנה הביאה את שמואל לבית השם לשילו. זה פסוק אחד שקורא למשכן שילו בית. וכתוב אחד אומר שקדוש ברוך הוא בזמן שאלי הכהן הסתלק, עזב את משכן שילו. ויתוש משכן שילו. שם הפסוק קורא לשילו אוהל. אוהל שיכן באדם, שהקדוש ברוך הוא שכן בו בימי בני האדם, באותו אוהל. בהמשך הפסוק כתיב, וימאס באוהל יוסף, כי למעשה זה, המשכן שלו היה בנחלת אפרים בן יוסף, אז זה היה אוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר, כי למעשה בורא עולם עזב את משכן שלו שהיה משכנו בפרק, שבט אפרים בן יוסף. אבל למעשה השאלה פה שזה הביאו את הפסוקים, שפסוק אחד קורא למשכן שילו בית, ובפסוקים האחרים אנחנו רואים שקוראים למשכן שילו אוהל, אז איך מיישבים את הסתירה הזו? כיצד? לא הייתה שם תקרה מאבנים, אלא אבנים מלמטן ויריות מלמעלה. המשכן שילו מצד אחד היה בית, זה הקירות, מצד שינו היה אוהל, זה הגג. והיא הייתה מנוחה. פסוק בפרשת ראה. כותב, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. משכן שילו זה המנוחה. הנה, כשהיה משכן שילו כבר באו אל המנוחה. כשיש כבר קירות מאבנים. זה כבר לא משכן מעץ, עניין של אבנים. אמנם שהתקרה עדיין הייתה מיריות, אבל הקירות כבר היו בית. בהמשך המשנה מלמדת, קודשי קודשים, למעשה המשנה באה לתת את ההלכות של אכילת קודשים בזמן שהמשכן היה בשילו. יש הרי את החלק של קודשי קודשים שנאכלים לפנים מן הקלעים, תוך הקלעים של המשכן, תוך המחיצות של המשכן. מאוחר יותר בזמן בית המקדש זה היה נאכל בתוך העזרה, קודשי קודשים, כמו אשם, חטאת. ויש קודשים קלים. קודשים קלים זה למעשה קורבנות שנאכלים בכל ירושלים, כמו שלמים, תודה וכדומה. ויש גם כן מעשר שני. מעשר שני שאדם מפריש בשדה, הוא צריך לאכול בירושלים. אז בשילו הרי לא היו מלאים את המעשר שני או את הקודשים קלים או את הקודשי קודשים לירושלים או לעזרה שעדיין לא הייתה. היו מרכז קדושה הייתה בשילו. אז איפה היו אוכלים קודשי קודשים? המשנה לימדה אותנו שהיו אוכלים את זה בתוך המחיצות של משכן שילו. קודשים קלים ומעשר שני שצריך לאכל בכל ירושלים, אבל כשהמשכן היה בשילו, אז לא היה טעם לאכול את זה בירושלים. אז זה היה נאכל בכל הרואה. אתה עומד, אתה רואה את משכן שילו, מרחוק אפילו, אז מותר לך לאכול במקום איפה שאתה עכשיו נמצא בו. פירות של מעשר שני שאמורים לאכל בירושלים, או בשר של קודשים קלים. שואלת הגמרא מינה נמילי, מינה נמילי, איפה לומדים את החידושים האלה? שלמדנו במשנה. אמר רב הושעיה, דאמר קרא. פסוק גם זה בפרשת ראה. אומר הפסוק, ישמר לך משתבוא אל המנוחה, ברגע שבאת אל המנוחה, למשכן שילה, פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. ברגע שבאים למשכן שילה, הקורבנות מקריבים אותם רק במשכן שילה, אבל הקרבה אתה לא יכול להקריב בכל מקום אשר תראה. לומדים מזה, בכל מקום אשר תראה, אי אתה מעלה. אתה לא יכול להקריב קורבנות בכל מקום אשר תראה. להקריב קורבנות. אבל אתה אוכל בכל מקום שאתה רואה. לאכול קורבנות זה כן. ישמר לך דבר אחד. פן תעלה עולותיך. אל תעלה קורבנות במקום שאתה רואה את משכן שילה משם. אבל לאכול את הקורבנות, אתה כן יכול לאכול במקום שאתה רואה משם את משכן שילה. שואלת הגמרא, אימה, בכל מקום שאתה רואה, אי אתה מעלה. דיינו, הוא מקטיר, שורף את הבשר על המזבח. אבל אתה זובח, שוחט, בכל מקום שתראה. הפסוק אומר, פן תעלה עולותיך, זה הכוונה להקטיר, לשרוף את הבשר. אולי זה באמת צריך דווקא בתוך הקלעים של שילה, אבל אולי לשחוט אפשר מחוץ למשכן שילה. מי אמר שלאכול אפשר מחוץ למשכן שילה רק? אולי לשחוט אפשר מחוץ למשכן שילה. אמר רבי ינאי, בהמשך אמר קרא, הפסוק שם אומר, ממש אחר כך, פסוק הבא, שם תעלה ושם תעשה. מקישים את כל העשיות של הקורבן להעלאה, להקטרה שלו. אז כמו שההקטרה צריכה לעשות בתוך הקלעים של משכן שלו, ככה גם השחיטה צריכה לעשות בתוך הקלעים של משכן שלו. אכילה זה כבר דבר אחר, אפשר לאכול גם מחוץ למשכן שלו. רבי אבדימי בר חסה אמר הסבר אחר. אמר קרא, פסוק מספר, ולא טענת שילה. מאיפה אני יודע שאפשר לאכול קודשים קלים ומעשר שני בכל מקום שרואים משם את שילה? כי הפסוק אומר, למעשה רשי מספר שכשהוא ראה את הגמרא הזאת, שהפסוק אומר ולא טענת שילה, הוא לא מצא את הפסוק הזה בכל התנ"ך. חיפשתי ולא מצאתיו במקרא. הוא מביא פסוק אחר. אבל מצאתיו, מזרחה טענת שילה. מצא פסוק אחר, ספר יהושע, מזרחה טענת שילה. לא ולא טענת שילה, אלא מזרחה טענת שילה. בסדר. אבל הרעיון אותו רעיון. מה זה הטענה? טענת שילה, מה זה? בשילה יש איזושהי טענה? מה זה טענה? תענייה וענייה, זה צער, זה בכי. מה יש לבכות על שילה? מקום שכל הרואה אותו מתענח עליו, על אכילת קודשים שלו. מה שהוא אומר, שהפסוק אומר במגילת איכה, תענייה וענייה, שהיו מתענחים, היו נותנים הנחה מעומק הלב, כשהיו רואים את המקום שאמור להיות שילה. עם ישראל שעדיין זכרו, איך היה נראה בימים בתפארתו של משכן שילה, כשאלי הכהן היה במלכות, אפשר לקרוא לזה, בכהונתו. ורואים שמשם היו זוכרים אכילת קודשים שהייתה במקום מראיתו. כשהם היו באים למקום ההוא, הם היו נזכרים, רגע, פעם כשהיינו רואים את משכן שילה, בכל מקום שהיינו רואים היינו יכולים לאכול קודשים קלים, מעשר שני. והיום המקום הזה שממה מהקדושה הגדולה שהייתה בו קודם. ואז הם היו נותנים הנחה. זה הסבר שני, מאיפה רואים באמת שבמשכן שילה, כל מי שהיה בכל מקום שהיו רואים את משכן שילה היו יכולים לאכול קודשים קלים. רבי אבאו אמר, הסבר שלישי, אמר קרא, בברכה שיעקב אבינו מברך את יוסף, הוא אומר לו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. פורת זה מלשון פריה, פריון, ריבוי. בן פורת, המקום שאפשר לאכול קודשים, כשהמשכן יהיה בחלקך יוסף, יתרבה. עלי עין, כל מקום איפה שיראו את המשכן שבנוי בחלקך יוסף, יוכלו לאכול שם קודשים. לזכות מה זכה לזה יוסף? שבכל מקום שרואים את משכן שילה היה יכול, אפשר לאכול שם קודשים. עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו, כשהיה ליוסף את הניסיון הקשה לראות במראה של אשת פוטיפר, והוא החזיק את עצמו בכל הכוח ונמנע, והוא לא רצה לתת לעיניים שלו לראות באשת איש שהיא לא שלו. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? אתה הסדת את העין ולא ראית, אתה חושב שאני שוכח דבר כזה? את השמירת עיניים שלך אני זוכר. מאות שנים אחר כך יהיה את משכן שילה, וכל הצאצאים שלך וכל עם ישראל יזכו לאכול קודשים קלים בשטח ענק, בכל מקום שרואים משם את משכן שילה, בזכות העצימת עיניים הקטנה שאתה חושב שהיא קטנה, בזכות העצימת העיניים שלך היא תזכה ותאכל כמלוא עיניה, יוכלו לאכול קודשים במלוא העין, איפה שרואים משם את משכן שילה, מידה כנגד מידה, עין תחת עין. למעשה יש פה את התוספת של רש"י, הוא אומר פה שהמשכן שילה, מאיפה אנחנו יודעים שזה היה בחלקו של יוסף בכלל? אומר רש"י בדיבור המתחיל בן פורת יוסף, ושילה בחלקו של יוסף הייתה, כדכתיב, כשהקדוש ברוך הוא אז מאס את משכן שילה אחרי שאליה הכהן הסתלק מהעולם, וימאס באוהל יוסף, שזה כתוב אחר ויתוש משכן שילה, אחרי שהוא נטש משכן שילה הוא מאס באוהל יוסף, כי זה היה משכן שילה בתוך נחלתו של יוסף. טוב, הסבר שלישי מאיפה לומדים שבמשכן שילה יכלו לאכול קודשים במלוא העין איפה שראו את משכן שילה. רבי יוסי ברבי חנינה אמר, ורצון שוכני סנה, ורצון שוכני סנה, על ידי רצון של יוסף שהוא לא רצה לזון ממה שאינו שלו, כותב רש"י, שוכני סנה, עין שלא רצתה, רצון, ליהנות מדבר שאינו שלו, יש את איש, תזכה ותאכל בין הסנויים, גם בגבול שהוא לא של יוסף, גם שם יכלו לאכול קודשים, בזמן שהמשכן היה בחלקו של יוסף. כשהמשכן היה בשילה, בחלקו של יוסף, יכלו לאכול קודשים גם כשהיו בתוך השבטים של אלה ששנאו את יוסף. וישנאוהו, כתוב, שנאו אותו האחים שלו, את יוסף. גם בחלק של אלה ששנאו אותו, יכלו לאכול קודשים, וזה היה נחשב שאוכלים קודשים בתוך משכן שילה, דיינו, בתוך החלק של משכן שילה, מחנה ישראל של משכן שילה. טוב, זה למעשה ההסברים שלמדנו, מקור לזה שיכלו לאכול קודשים קלים, ומעשר שני, כל מקום שראו משם את משכן שילה. אומרת הגמרא תנא, רואה שאמרו, רואה כולו ולא המפסיק בינו לבינו. מה שאמרו רואה, כל שהוא רואה, יש גרסה, לנו דווקא אם בן אדם יכול לראות את משכן שילה, אבל אין הפסק בינו לבין משכן שילה. דוגמה, מה יכול להיות הפסק? אמר לרבי שמעון בן אליקים לרבי אלעזר, אסבר אלך, כגון בקנישתא דמעון, הבית כנסת של מעון, של המקום שנקרא מעון, שם באמת יכלו לראות את שילה, וזה היה באמת מקום שיכלו לאכול שם קודשים קלים ומעשר שני. אמר רב פאפה, רואה שאמרו, לא רואה כולו. לא צריך לראות את כל משכן שילה, אלא מספיק שרואה מקצתו של משכן שילה. מה רב פאפה? עומד ורואה, יושב ואינו רואה. מהי? מה קורה כשבן אדם יושב, הוא לא רואה את משכן שילה, אבל אם הוא יעמוד, הוא כן יוכל לראות את משכן שילה. מהגובה, כשהוא יהיה בגובה. עוד שאלה. באי רבי ירמיה, עומד על גבי הנחל, עומד במקום נמוך, ורואה. אבל אם הוא נמצא בתוך הנחל, על גבי הנחל הוא רואה, בתוך הנחל, ואינו רואה, מהי? על שתי השאלות האלה, אומרת הגמרא תיקו, השאלות תעמדו כי אין לנו תשובה. אבל אל דאגה, כשנצטרך לקבל תשובה, אם אפשר לאכול קודשים, כבר זאת השם אליהו הנביא יענה לנו תשובה. ליאור הנביא, יהיה מספיק מי שיענה. אומרת הגמרא, קריאת הרב דימי, קריאת הרב דימי אמר רבי, בשלושה מקומות שרתה שכינה על ישראל. היו שלושה מקומות ששם היה שרת השכינה, משהו עוצמתי ביותר שהשכינה שרתה על ישראל. זה היה בשילו, משכן שילו, ונוב וגבעון, כשהמשכן היה בנוב ובגבעון, מחשבים את זה בתור מקום אחד, ובית עולמים בבית המקדש. ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימין. כל המקומות שהיה שם השראת השכינה בבית השם, זה תמיד היה בחלקו של בנימין. שנאמר חופף עליו, חופף, האבן עזרא והרמב"ן מסבירים שזה הכוונה שוכן. חופף עליו כל היום, וזה בברכה של בנימין. כל חפיפות, כל השראות השכינה לא יהיו אלא בחלקו של בנימין. מה השאלה הגדולה? עד שהשתכנענו שמשכן שילה היה בחלקו של יוסף, אתה בא להגיד שזה היה בחלקו של בנימין? אומרת הגמרא משפט חריף. כי הזיל אביי, כשאביי הלך להגיד למורו ורבו את החידוש שהוא שמע, שמעת כבוד הרב מה החידוש הגדול? אמרה קמי דעת רב יוסף, ששלוש מקומות שרתה שכינה, ותמיד זה היה בחלקו של בנימין. אמר לי, חד ברא, אמר חד ברא אבא לי לחייליל. רש"י אומר, מי זה חייליל הזה? נראה בעיניי כי אביו של אביי חייליל שמו. מעניין, איך קראו לאביי כשרצו לקרוא לו לתורה? אביי בן חייליל. ככה נראה לרש"י שזה היה השם של אביו. כל אופן אומר, בן אחד היה לחייליל. ואביי הרי נהיה, כשהתעברה אמו אביו מת, כשנולד מתה אמו. זה היה לו בן אחד שנולד לו אחרי כל הקושי, ולא מתקן, וגם הוא לא מושלם. מה זה נקרא מושלם? שתי עיניים היו לו, הוא היה בסדר, אבל מה כן? לא מתקן הכוונה מבחינת שלמות של תורה, זה היה שלמות. מה הבעיה? מה אתה אומר, שהשכינה שרתה רק בחלקו של יוסף? והכתיב, ויתוש משכן שילה. ונו, איפה היה המשכן שלו? הוא כתיב בהמשך, וימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר, שזה הכל הכוונה למשכן שלו, זה פסוק אחד אחר כך. נו, אז אתה רואה שזה היה אפרים בן יוסף. אמר עבדה, מה היא קקש ילי? מה הסתירה? דילמה, שכינה בחלק בנימין. אולי השראת השכינה הייתה בחלקו של בנימין. וסנהדרין גדולה בחלק יוסף. אולי... לשכת הגזית, איך שקראו לזה, הסנהדרין גדולה, היא הייתה בחלקו של יוסף, וזה גם כן שילה, הלשכת הגזית, המקום ששם היה סנהדרין, שפסקו הלכות. מדי מצינו בבית עולמים, ככה גם היה בבית המקדש. השכינה איפה שהיא שרתה, זה שכינה בחלקו של בנימין, הקודש הקודשים. והלשכת הגזית, איפה שישבו הסנהדרין, בחלק יהודה, אז אולי גם פה, השכינה שרתה בחלקו של בנימין. והסנהדרין היו בחלקו של יוסף, וזה מה שכתוב, ויתוש את משכן שלו, חלק יוסף, אפרים, לא בחר, שזה היה שם היה לשכת הגזית, מה הסתירה? אמר לי אחי אשתם, אתה מדמה את שילו לבית המקדש, ואתה מדמה את הגבול של אפרים בן יוסף ובנימין, לגבול של יהודה עם בנימין? אתם, יהודה ובנימין, מקרבן נחלות גבי הדדי, הנחלה של יהודה והנחלה של בנימין קרובות אחת לשנייה. אז יכול להיות שעל הגבול היה בית מקדש. בחלק של בנימין היה השראת השכינה, בחלק של יהודה היה לשכת הגזית. בסדר. אבל כאן, אחה, מי מקרבן? וכי הם קרובים אחד לשני, הנחלה של אפרים לנחלה של בנימין? אומרת הגמרא, אחה נמי מקרבן. כן, גם שבט של בנימין, קרוב גם הנחלה של בנימין קרוב גם לנחלה של אפרים בן יוסף. איך? כדי אמר רבי חמה ברבי חנינה, רצועה, כמו פיסת קרקע, פיסת ארץ, חבל ארץ, הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה היה מזבח בנוי, וזה עדיין מתגברים בבית מקדש, והיה בנימין הצדיק מצטער עליה לבולעה. כל ימי חייו הוא ניסה להשפיע בדרגים הגבוהים, בעולמות העליונים, שהוא יזכה באמת שגם המזבח יהיה בנוי בחלקו. כל המזבח. גם היסוד, כמו שכבר הערכנו בעבר. אז אם כן, כמו שראינו שם, שחלקו של יהודה היה נכנס וכביכול גונב פיסת קרקע חבל ארץ משבט בנימין, אותו דבר גם פה. החנמי רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יוסף לחלקו של בנימין. ובחלק הזה של הרצועה שהייתה בחלקו של בנימין, מרצועה מחלקו של יוסף, שם הלשכת הגזית ישבו. ובחלקו של בנימין, שם היה השראת השכינה. והיינו דכתיב טענת שילה, שבנימין היה מתעונן על שילה, למה לוקחים חבל ארץ ממני ונותנים את זה לאפרים בן יוסף, ששם היה לשכת הגזית, הוא מתעונן, טענה מלשון טעניה וענייה. טוב, אומרת הגמרא, רגע, נו, אז איפה המשכן שילה? שבט יוסף שבבנימין, השראת השכינה בבנימין ולשכת הגזית ביוסף. אומרת הגמרא, כתנא, זה תלוי במחלוקת תנאים קדומה כבר. הפסוק אומר, חופף עליו כל היום, משה רבינו ברך, בנימין, חופף עליו כל היום בין כתפיו שכן. מה הכוונה של הברכה הזאת? שקדוש ברוך הוא חופף על בנימין כל היום ושוכן בין כתפיו של בנימין? מה המשמעות? בוודאי שזה מדובר שהשכינה שורה בחלקו של בנימין בארץ ישראל. אבל מה זה כל היום בין כתפיו שכן? מה בעצם החילוק? מסבירה הגמרא שתי דעות. דעה ראשונה, חופף עליו, על בנימין, אז זה מקדש ראשון, בבית מקדש ראשון היה בחלקו של בנימין. כל היום זה מקדש שני, שגם אז הקדוש ברוך הוא השרה את שכינתו בחלקו של בנימין באותו מקום. בין כתפיו שכן, אלו ימות המשיח, שאז הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, גם כן בנחלתו של בנימין. זה דעה ראשונה. רבי אומר, כן, לפי הדעה הזאת דרך אגב, משכן שילה באמת לא היה בחלקו של בנימין. רבי אומר, חופף עליו זה העולם הזה. כל מקום שהיה השכינה, השראת השכינה בעולם הזה, בורא עולם חופף רק על שבט בנימין. בין אם זה בנוב וגבעון, ובין אם זה משכן שילה, כל מקום שהיה השראת השכינה, זה היה בחלקו של בנימין. זה למעשה חופף עליו כל היום. ולמעשה הדעה הזאת של רבי סוברת שהשראת השכינה הייתה באמת בחלקו של בנימין. נו, ומה זה למעשה כל היום? זה חופף עליו, עולם הזה. כל היום, אלו ימות המשיח. בין כתפיו שכן, זה העולם הבא. יש ספר שנקרא באר שבע, הוא כותב שזה הכוונה בתחיית המתים, שזה אחר כך. טוב. עכשיו הגמרא מביאה למעשה ברייתא שמבארת כמה זמן היה משך של תקופה איפה שהמשכן היה, איפה שהיה שרת השכינה. כל זמן בהיסטוריה היה לנו הרי את המשכן, היה את הזמן שמשכן היה בגלגל, אחר כך נובי גבעון. קצת לעשות סדר בדברים, עד בית המקדש וכו'. תנו רבנן, ימי אוהל מועד שבמדבר, היה כל 40 שנה שעם ישראל היו במדבר, היה את אוהל מועד, חסר אחת חוץ מהשנה הראשונה, שעדיין לא נבנה המשכן. ימי אוהל מועד, כשאוהל מועד היה בגלגל, שבגלגל, 14, 7 שנים שכיבשו את ארץ ישראל, שכבשו את הארץ, ו7 שנים שחילקו את זה לשבטים. זה היה ביחד 14 שנים, בכל אותו משך זמן של המעבר בין המדבר להשתכן בארץ, איפה המשכן עמד? בגלגל. הלאה, ימי אוהל מועד שבנוב ובגבעון, שזה היה הרבה אחר כך, זה היה אחרי משכן שילה, זה היה 57 שנים. כמה זמן השתיירו לשילה? מאז שעם ישראל יצא ממצרים עד שנבנה בית המקדש הראשון, כמה שנים נשארו מאז יציאת מצרים עד שנבנה בית המקדש הראשון, נשתיירו לשילה 370 חסר אחת. 369 שנים. מה באמת ההסבר? למה באמת זה יוצא 370 חסר אחד, אני 369, פשוט מאוד. מהזמן שעם ישראל יצאו ממצרים, עד שנבנה בית המקדש הראשון, פשוט היה, הפסוק אומר, הפסוק אומר את זה בספר מלכים א', והיא ב-80 שנה ו-400 שנה, והיא בן הבית להשם. זאת אומרת, בית המקדש נבנה על ידי שלמה המלך 480 שנה אחרי שעם ישראל יצאו ממצרים. תוריד 40 שנה שעם ישראל היו במדבר. כמה נשאר לנו? 440. להוריד עוד 57 שנים שהמשכן היה בנוב ובגבעון, ועוד 14 שנים שהמשכן היה בגלגל, ביחד זה יוצא בדיוק 369 שנים. טוב מאוד. עכשיו הגמרא רוצה להביא מקורות מהפסוקים, שבאמת זה המשך זמן שהמשכן או בית מקדש, שהמשכן עמד בכל מקום שהזכרנו שזה משך הזמן. אומרת הגמרא, ימי אוהל מועד שבמדבר 40 חסר אחת, מנהלן, מאיפה אתה יודע שבאמת היה משכן 39 שנים במדבר? דאמר מר, שנה ראשונה עשה משה את המשכן, שקדוש ברוך אומר למשה רבנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה היה בשנה הראשונה ליציאת מצרים. כמה זמן לקח עד שבאמת הקימו את המשכן, המשכן הוקם בראש חודש ניסן, שנה אחרי יציאת מצרים, שהייתה בי"ד בניסן, ט"ו בניסן, שנה פחות שבועיים, רק אז הוקם המשכן. זה היה השנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, מונים ראש חודש ניסן שנה חדשה. אז זה למעשה יוצא שהוקם המשכן בשנה השנייה, והוא היה במשך כל הזמן שהיו במדבר, סך הכל 40 פחות 1, 39 שנים. שנייה הוקם המשכן, ושלח משה מרגלים. בסדר. אז זה למעשה, בשנה השנייה הוקם המשכן, וגם משה שלח מרגלים באותה שנה. בסדר גבור, אז המשכן הוקם בשנה השנייה ליציאת מצרים, סך הכל היו במדבר 40 שנה, פחות שנה אחת שעדיין לא היה המשכן, 39. הלאה. איפה אנחנו יודעים שהמשכן היה בגלגל 14 שנים? אז שבע שכיבשו זה פשוט. שבע שכיבשו, שבע שנים, ושבע שחילקו. אבל מאיפה יודעים ששבע שנים לקח לכבוש את ארץ ישראל? ככה. מנהלן, דקאמר כלב, כלב בן יפונה היה מאלה שיצאו לרגל את ארץ ישראל. עכשיו יש פה פרט חשוב שמקודם אמרנו שצריך שים לב אליו, שבשנה השנייה שלח משה מרגלים. ביחד עם זה שהוא הקים את המשכן, הוא גם שלח מרגלים בשנה השנייה ליציאת מצרים. עכשיו, כלב מספר, כשיצאתי לרגל את ארץ ישראל, אתם יודעים מכמה הייתי? בן 40 שנה. טוב, פרט חשוב, היה בן 40 שנה. טוב, בן 40 שנה אנוכי, ספר כלב, בשלוח משה עבד השם אותי, ביחד עם 11 מרגלים, מקדש ברנע, לרגל את הארץ. זה סיפור המרגלים. ואשיב אותו דבר כאשר עם לבבי, ואנחנו יודעים שהיה לבבו עם השם באמת, עבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו וימלא אחריי. באמת, אשיב תשובה טובה על ארץ ישראל. טוב, אבל הוא היה בן 40 שנה כשהוא יצא לרגל את הארץ. הוא כתיב, למעשה כתוב ככה, ואתה, הנה אנוכי היום בן 580 שנה. זאת אומרת, מתי שחילקו את ארץ ישראל לשבטים, הוא מספר, אני היום בן 85, בזמן חלוקת הארץ. עכשיו, כי עברי לירדן, בר כמה אבי, מתי שעברו את הירדן, בכמה היה כלב, אם כששלחו את המרגלים הוא היה בן 40. והוא מספר שכשמחלקים את הארץ הוא בן 85. כשעברו את הירדן להיכנס לארץ, מכמה היה כלב בן יפונה? שאלה טובה. התשובה היא, בר 70 ותמני. למה? כמה שנים עם ישראל היו במדבר? 40 שנה. בשנה השנייה, כלב בן יפונה יצא לרגל את הארץ. כמה שנים עוד נשאר לישראל להיות במדבר? 40 פחות שנתיים, 38 שנים. הוא היה בן 40 כשהוא יצא לרגל את הארץ, ועוד 38 שנים שעם ישראל במדבר, 40 ועוד 38, 78. אז כשעברו את הירדן הוא היה בן 78. וכשחלקו את הארץ בן כמה הוא היה? 85. 85 פחות 78 שהוא היה מתי שעברו את הירדן, 7. זה היה 7 שנים שלקח לכבוש את הארץ, ואז התחילו לחלק את הארץ כשהוא היה בן 85. כלב בן יפונה. הרי 7 שכיבשו. זה באמת הסבר פשוט. אומרת הגמרא, ושבע שחילקו מנהלה. מאיפה יודעים שלקח שבע שנים לחלק את הארץ? איזה עוצמה יש בתורה שלנו, הכל כל כך מתועד, מדויק, מתויק, כל דבר ודבר. שבע שחילקו מנהלה, אני שדעה שבע שנים, אל תגיד, סתם, שבע שנים. תביא למקור. הדבר הראשון אמרת גם הסברה. וזו סברה של המוראים, זה לא סברה של סתם בן אדם רגיל. סברה, מדי שבע כיבשו, שבע נמי חילקו. בסדר. אנחנו עם הדעה שלנו אולי יכולים להגיד שזה לא חייב להיות, אבל הסברה שלהם היא מספיק חזקה, והם הבינו שזה לקח אותו זמן. בסדר. קצת בשביל להבין, סברה של המוראים, למה צריך לקחת שבע שנים בכלל לכבוש את הארץ אם הכל היה בניסי ניסים? כנראה שיש משהו בשבע, אז כנראה שבשבע יש גם כן את אותו סברה גם בחלוקה. יש משהו פה, לא מבינים כל כך מה. בסדר. ובכן, זה הסבר אחד. הסבר שני, מציאות תוכח מהפסוק, ותראה שזה באמת חייב להיות ששבע שנים לקח לחלק את הארץ. אומרת הגמרא, ואיבה את אימה, מדי לא משכחת לה, אם לא שתגיד שלקח שבע שנים לחלק את הארץ, לא יכול להיות הסבר לפסוק שאומר, הפסוק הזה הוא ביחזקאל, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר. מה הפירוש? הפסוק אומר, בספר יחזקאל, בראש השנה, מה זה ראש השנה? כולנו יודעים, נכון? ראש השנה זה א' תשרי. בעשור לחודש, לא באלף, ביוד תשרי. ראש השנה זה ביוד תשרי? בשנת יובל, ראש השנה זה ביוד בתשרי. כי אז מתחילים לחול הרבה הלכות של שנת יובל, זה נקרא ראש השנה. זאת אומרת, השנה היחידה שראש השנה זה גם, לא רק, גם ביוד בתשרי, זה בשנת יובל. שיש משמעות ליוד בתשרי בתור ראש השנה. אז כשהפסוק אומר, בראש השנה בעשור לחודש, זה ברור לנו שמתכוון לשנת יובל. השנה הזאת הייתה שנת יובל. זה א'. הלאה. ממשיך הפסוק ואומר, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר. יחזקאל בעצם מספר שהיה שנת יובל 14 שנה אחרי חורבן בית המקדש. מתי התחילו למנות שנת יובל? שנת יובל התחילו למנות אחרי שחילקו את ארץ ישראל. זו הייתה מצווה שהחלה רק אחרי כיבוש וחילוק הארץ. מצוות יובל נצטוונו לשמור רק כשכל ישראל נמצאים בנחלתם וכיבשו וחילקו את ארץ ישראל. למעשה, כמה שנים היה מיציאת מצרים ועד שבנו את בית המקדש? אז הבאנו את הפסוק קודם מספר מלכים, 480 שנה. פחות ה-40 שנה שעם ישראל היו במדבר עד שנכנסו לארץ, 440 שנה. יוצא שהיה 440 שנה מאז שנכנסו, מאז שעברו את הירדן נכנסו לארץ, עד שנבנה בית המקדש הראשון. כמה שנים עמד בית המקדש הראשון? 410 שנים. 410 שנים. כמה זה 410 ועוד 440? 850. 850 שנה היה מהרגע שבו ישראל סיימו לחלק, מהרגע שבו עם ישראל עברו את הירדן, ועד שנחרב בית המקדש, בית המקדש הראשון. זה יוצא בדיוק 17 יובלות. 850 לחלק ל-50. 17. זה מספר עגול. אם באותו יום שעם ישראל עברו את הירדן, הם התחילו למנות שנת יובל, יוצא שכשנחרב בית המקדש 850 שנה אחר כך, זה היה שנת יובל. אם שנת יובל הייתה 14 שנה אחרי שנחרב בית המקדש, זה אומר שהתחילו למנות יובלות 14 שנה אחרי שנכנסו לארץ. 7 שנים לקח עד שכבשו את הארץ. 14 פחות 7, נשאר עוד 7. אז זה השבע שנים שלקח לחלק את הארץ. וזה למעשה מרומז בפסוק, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר. עכשיו עוברים לאוהל מועד. אוהל מועד שבנוב... אוהל מועד, אנחנו מדברים על אוהל מועד. אוהל מועד שבנוב וגבעון. כמה שנים אוהל מועד היה בנוב ובגבעון ביחד בשתי המקומות האלה? 57 שנים. תביא מסמכים. מה המקור לזה? אומרת הגמרא, 57 מנהלן, דכתיב. זה פסוק מאוד מאוד כואב. ויהי כאזכירו את ארון האלוקים. הפסוק מספר שם על אלי הכהן, שהוא ידע שעם ישראל נמצאים במלחמה, הוא ישב בקוצר רוח לשמוע את התוצאות, והוא שמע, הוא שמע שמתו בניו חופני ופנחס, וזה הוא עמד. זה לא, זה צייר אותו, אבל הוא היה מסוגל לעמוד בזה. אבל ברגע שאלי הכהן שמע, פסוק מספר, ויהי כאזכירו את ארון האלוקים, כשהשליח בא והזכיר שנשבע ארון האלוקים, ויפול אלי הכהן מעל הכיסא האחורנית, בעד יד השער, אותו מקום, ותישבר מפרקתו וימות. ופה בעצם הפסוק מספר שכששמע אלי הכהן שנשבע ארון האלוקים, יצאו למלחמה, הם לקחו איתם את הארון ברית השם. וכשהפלישתים הצליחו לנצח אותם, הם שברו את ארון ברית השם. וכשאלי הכהן שמע את הבשורה המרה הזאת, הוא פשוט לא עמד בזה, והוא התמוטט ונפל ומת. זה למעשה הפסוק הזה. אנחנו רואים את כמה הגמרא לא רוצה לכתוב דברים שהם לא טובים. ממש, ויהי כאזכירו את ארון האלוקים. זה חלק טוב, ארון האלוקים, נזכרים בארון האלוקים, אבל למעשה זה מה שמוסתר פה מאחורי הפסוק הזה. ולמעשה עכשיו מת אלי הכהן. ותנה, כשמת אלי הכהן באותו זמן חרבה שילה. זה היה חורבן של שילה אחרי 369 שנים. המון זמן. ובאו לנוב. אז הם באו לנוב עיר הכהנים. וכשמת שמואל הרמתי, שזה היה למעשה הסיפור גם כן עצוב, ששאול המלך הרג את נוב עיר הכהנים, אנחנו פה גם כן סיפור ארוך, שכעת זה לא היריעה הנכונה בשביל זה. כשמת שמואל הרמתי, באותו זמן חרבה נוב. ברגע שחרבה נוב עיר הכהנים, העבירו את המשכן לגבעון. ובאו לגבעון. וכתיב, היה כמה חודשים אחר, אחרי שנשבע ארון האלוקים, כמה חודשים אחר כך הוא חזר. כי הפלישתים לא היה להם מה לעשות עם ארון ברית השם, הוא היה מפיל להם חללים, זה היה נורא והיום, הם פשוט החזירו אותו. כמה חודשים אחר כך. איפה שמו את הארון ברית השם? הניחו אותו במקום שנקרא קריאת יערים. טוב, אחר כך מספר הפסוק, ויהי מיום שבט הארון בקריאת יערים, כמה זמן הוא היה שם בקריאת יערים? והרבו הימים והיו 20 שנה. באותו זמן המצב היה מעולה, ויינהו כל בית ישראל אחרי השם. 20 שנה שהארון היה בקריאת יערים, כל עם ישראל הלכו אחרי השם. עכשיו, הגמרא בעצם מפרקת את ה-20 שנה האלה לפיסות היסטוריה. היסטוריה קדושה כמובן. אני 20 שנה, בעצם איך זה מתחלק? 10 שנה שמלך שמואל בעצמו. אגב, נשו שפט את ישראל, שמואל הנביא. הוא עדיין לא המליך מלך על עם ישראל. ושנה שמלך שמואל ושאול. יש, כשעם ישראל באו וקשו, אנחנו רוצים מלך שימלוך עלינו. אז שמואל הנביא הלך ומליך את שאול, כמו שכולם מכירים. יש סיפור, לא ניכנס כעת לזה. ובאותו זמן ששאול המלך נהיה מלך, הוא כל דבר היה מתייעץ עם שמואל הנביא, ושמואל הנביא היה נותן לו עצות. הוא היה נביא, היה לו עצות ישרות. וזה היה עוד שנה אחת, זה היה שנה ה-11, שהארון עדיין היה בקריאת יערים. ועוד שתי שנים, אחרי ששאול המלך הלך למלחמה בעמלק, בדבר שמואל הנביא, הוא לא הרג את אגג מלך עמלק, וזה היה בעצם דבר ששמואל הנביא מאוד הקפיד עליו, ובאותו זמן הוא הפסיק לייעץ לשאול המלך. קרא השם את ממלכות ישראל מעליך. הוא הפסיק לייעץ לשאול המלך, וזה היה שנתיים שהוא מלך כביכול בעצמו, בלי ייעוץ של שמואל הנביא. ושבע שנים שדוד המלך מלך, זה דוד כשהוא היה בחברון, שכל עם ישראל המליכו אותו עליהם, ואז באותו זמן הביא את הארון מקריאת יערים לעיר דוד. זה היה אחרי שבע שנים שהוא מלך בחברון. יוצא שיש 20 שנה שהארון היה בחברון, היה בקריאת יערים. דכתיב, איפה רואים שבאמת דוד המלך מלך בחברון 7 שנים? והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים וגומר, ולמעשה כשהוא עלה אחרי שהוא עזב את חברון, הוא העלה איתו ביחד את ארון ברית השם, שם אותו בעיר דוד. אז ארון ברית השם היה למעשה 20 שנה בקריאת יערים, אחרי חורבן שילה, ועוד 33 שנים הוא היה בעיר דוד. ביחד 33 ועוד 20, אנחנו ב-53 שנים. ואז נפטר דוד המלך. מי בא אחרי דוד המלך? בשלמה, שלמה המלך, שלמה כתיב, ויחל לבנותו בשנת 4 למלכותו. אז יש לנו 53 ועוד 4, 57 שנים שהמשכן היה בינתיים בנוב ובגבעון, עד ששלמה המלך בנה את בית המקדש, בית המקדש הראשון. נשתיירו לשילה 370 חסר אחת, כמו שכבר עשינו את החשבון. אם אנחנו אומרים שמי יציאת מצרים עד בניין בית המקדש היה 480 שנה, 40 שנה יורד יציאת מצרים, 14 שנה יורד בגלל גלגל שהמשכן היה, ועוד 57 בגלל נובה גבעון, סך הכל יוצא 369 שנים. ועד כאן השיעור על דף קוף י' ח'.